הבנות זכיה ודרורית והבן אברהם שגם מנחה את הערב, הנכדים והנינים האהובים שיחיו לכל משפחת גורן, פשוט עמיתי תוכנית הערב שבגלל הקיצור לא עזור מה שכבר הזכיר הפותח והמנחה, פשוט כל משפחת בית המדרש רומיות אברהם בזכרו של הגאון הרב אברהם גורן שזצר אביו של רבנו, בראשם הרב האטרה, הרב דוקטור יצחק אלפסי שליטה, עמיתי הרבנים, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, קהל קדוש. חז"ל דורשים במסכת בבא קמא, כ"ז עמוד ב', על חזקיהו המלך וכבוד עשו לו במותו, מלמד שהושיבו ישיבה על קברו. אפשר לפרש את הדברים כפשוטה, אך הפירוש המקובל הוא שהנציחו אותו, את המלך שהפיץ תורה בישראל, עד כי נאמר עליו כי בימיו בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ, ומגבעת עד אנטיפטרס לא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו מגיעים לדיני תומה וטהרה. הנציחו אותו בהקמת ישיבה, בית מדרש, שלימדו בו תורה להנצחתו. זאת ועוד, בגדר מה שאמרו רבותינו במסכת ברכות, דרגים על אין אומרים לפני המת אלא דבריו של המת, אבל כבר אמר רב האמורה לתלמידו רבי שמואל בר שילת, אחימו בהספדי והתם קיימה. דהיינו, אני, או יותר נכון, נשמתי תהיה נוכחת בשעת דבריכם, ולכן תמרו מחום לבכם, לא כמצוות אנשים מלומדה. לעניות דעתי, לא רק בשעת הפטירה, ההלוויה, השבעה, השלושים, אפילו השנה, אלא גם לאחר זמן, והערב במיוחד זה עשור לפטירתו של רבנו זצ"ל, כשמתכנסים ביום הילולה של האדם הגדול לבית מדרשו, הרי זה בוודאי בגדר שצריכים לומר לפניו דברים השייכים לו ולמשנתו. לכן יפה עשו בני המשפחה שכך תכננו את המפגש שלנו הערב. דומני שלא אתן אומר במעמד זה, כי קו מנחה לכל גישתו של רבנו זצ"ל היה הצורך והעיקרון לגשת לבירורם של בעיות הלכה של דורנו בגישה מקורית המתאימה לתקופתנו, תקופת חידושה של מלכות בישראל, דהיינו, כשהיה רגיל לומר, מתוך גישה ממלכתית שונה לחלוטין מן הגישה הגלותית שהייתה רווחת בבית המדרש בתקופת הגלות הארוכה, בבחינת מחשקים הושיבני כמתי מדבר, זה תלמודה של בעל. עיקרון זה היה בית חייו, נשמת אפו של מרן הגרון האמיתי רבנו שלמה גורן זצ"ל, שלהתייחד עם זכרו ולשאת דברים לכבודו, התכנסנו כאן הערב, כפי שהזכרתי במלאת עשור לפטירתו. אפתח לבירור עמדתו מתוך דבריו בקשר להחלת העיקרון של דינא דמלכותא דינא על חוקיה והוראותיה של מדינת ישראל. דבר שנוגע למישרים בשאלה הקשה ולצערנו אקטואלית, אם יש חובת ציות להוראותיה וחוקיה של המדינה גם בשעה שהם עומדים בסתירה ברורה לדין תורה. מרן הרב גורן זצ"ל עסק הרבה בשאלה הזאת. בשאלה אם יש למדינת ישראל דין מלך ישראל, אם יש הבדל בין מלך יחיד לבין מלכות, כנסת או ממשלה, ובייחוד מה המצב כאשר הממשלה והשרים ובייחוד שר הביטחון והרמטכ"ל תובעים חובת ציות להוראותיהם ופקודיהם, מגדירים כסרבנות את ההימנעות מכך, למרות שלכאורה הן מנוגדות לדין תורה. במאמרו ותריסו תשובתו על מדינת ישראל כשלב בחזון הנביאים, מעמיק רבנו זצ"ל לברר את הקשר ואת ההבחנה בין זכויותיו של מלך ישראל בדין מלכות ישראל לבין דינא דמלכותא דינא שנוגע לכל מלכות שבעולם. הדברים חוזרים ומתבררים במאמרו קונטרסו שהתפרסם בספר תורת המדינה תחת הכותרת מעמד השלטון בישראל לאור ההלכה. נזכיר עוד דברים שכתב שם במאמרו על שיטת הבחירות בישראל לאור ההלכה. ובייחוד מה שכתב שם, אחרי שהסביר בפתיחת דבריו את דבריו המידועים המפורסמים והמפורשים של אור ישראל וקדושו מרן, הגדיה קוק, הכהן זצ"ל, בתשובותיו, משפט כהן, תשובה ק"ג. אני אחזור על הדברים, למרות שהם מפורסמים. וחוץ מזה, נראים הדברים, בזמן שאין מלך, כיוון שמשפטי המלוכה הם גם כבמה שנוגע למצב הכללי של האומה, חוזרים אלו הסמכויות של המשפטים ליד האומה בכללה. ובייחוד נראה שכל שופט שקם בישראל, אולי לא שופט במובן של בית משפט, אלא שופט במובן של ספר שופטים, דין מלך יש לו, לעניין כמה ממשפטי המלוכה, ובייחוד במה שנוגע להנהגת הכלל. ואפילו מה שנוגע לעניינים פרטיים, ואני מקצר, אבל במה שנוגע להנהגת הכלל, כל שהוא מנהיג את האומה, דן במשפטי המלוכה של כלל צורכי האומה הדרושים לשעתם ולמעמד העולם. אחרי שרבינו זצ"ל, מותר לומר, הרב ראה את עצמו כתלמיד מובהק של מרן הרב קוק זצ"ל. כשהוא מביא את דבריו, הוא מאיר כמה הערות חשובות, ואסביר כאן רק מה שנוגע לנושא דיוננו, וכך הוא כותב: גם כדאי להגיש, מציטוט, שלפי ההלכה אין המלך מעל החוק והגוף המשפטי, אלא הוא כפוף לחוקי התורה במערכת השיפוט שלה. ההוכחה לכך היא שמלכי בן דוד, אף על פי שהם מושלים אותה בסנהדרין, יושבים ודנים את העם, ודנים אותם יש עליהם דין. רק במלכות סנהדרין פרק ב' הלכה ה'. משום שבניגוד למשפט היווני הרומאי, האומר פרא בזילאוס או נומוס אגרפוס, או לתרגם לפני המלך, החוק הוא בלתי כתוב, לשון ימינו בלתי לא רלוונטי, לפי דין תורה אין המלך מעל החוק, אלא הכפוף הוא לחוק. ולכן לדעתו ראש הממשלה, שהוא למעשה ראש השלטון בישראל, ראוי שיבחר על ידי הכנסת ושיהיה כפוף לה. וברור לדעתו שמלכות ישראל כולה כפופה לדין תורה, ואינה יכולה לחוקק חוקים ולתת הוראות שיביאו את אזרחיה לעבור על דתם. מתוך עירים מכתבה, מתוך דברים שזכיתי לשמוע בעל פה ממנו, משנתו, היה ברור כי לדעתו מעמדה של מדינת ישראל הוא שאינה סתם מלכות ככל מלכויות העולם, אלא שהקמתה היא שלב בחזון הנביאים. ואף על פי שלפי מה שהוא כותב בעצמו על פי הרמב״ם, אין מעמד דתי וסמכות הלכתית למדינה או לממשלה בזמן הזה, שהיא לא קשורה למלכות בית דוד, ממילא אין מלחמתה למלחמת מצווה, ואין אפשרות הלכתית לכיבוש הארץ על פי דין תורה בזמן הזה, דעתו של רבנו זצ"ל בעצמו הייתה לא כך. הוא, בניגוד לשיטת הרמב״ם, הסתמך על הרמב״ן והמקור הראשון, התלמוד הירושלמי, שלפיו קיימת אפשרות הלכתית ומעשית שתקום ממשלה בישראל שתערוך מלחמות וכיבושים גם כשאין, בלשונו ברכת הפירות, ירושלמי מעשר שני פרק ה' הלכה ב', שאז אין סימן לימות המשיח. על פי הירושלמי הזה של מעשר שני, נסיק הרב זצ"ל, שקיימת אפשרות ויש מעמד הלכתי לממשלת ישראל שתערוך מלחמה וכיבושים ללא חידוש הנבואה, המינוי מלך ישראל צריך למנות על ידי נביא, צריך להיות מלך, צריך כהן גדול והורים ותומים, יש שלב ביניים וזוהי מדינה שקיימת בימינו. לדעתו גם בית המקדש השלישי ייבנה בידי אדם, והמלך והכהן הגדול יתמנו רק אחרי בניין המקדש. הוא קושר לשיטת הירושלמי, כפי שהזכרתי את דעתו המפורסמת של הרמב"ן בהשגותיו לספר המצוות, מצוות עשה ד', שמצוות העשה לרשת את הארץ ולשבת בה היא מצוות עשה לדורות, ומחייב כל אחד ואחד מאיתנו. כלשונו, הרי מצטווינו בכיבוש בכל הדורות. חידוש שמחדש רבנו זצ"ל, שגם לדעת הרמב"ן בדיעבד הכיבוש הוא כיבוש, אם יעשה על פי החלטת נציגיו המוסמכים של העם, ואין לשלול את סמכות השלטון שהוקם כתוצאה מן הכיבוש, גם אם נעשה לו סמכות הלכתית, וזאת בתנאי שהוא בא כתוצאה מלחמה, נקודה מעניינת שהייתה כפויה עלינו, כמלחמת מצרים, בדין אזרח ישראל ביד צר הבא עליהם. הוא קובע כי מקור הסמכות של השלטון בימינו הוא העם. הוא מסתמך על דעת החתם סופר בקשר ליהושע בן נון, שקיבל דין מלך, כי העם אמר לו שכל אשר ימלא את פיו יומת. ולכן מסקנתו שגם בזמן הזה יש לעם בארץ ישראל הרשות והסמכות להאציל סמכות שלטון למי שיבחר על ידי העם. סוף ציטוט. רבי חזן הרחיק ללכת וטען כי הריבונות היהודית על ארץ ישראל איננה ערך לאומי בלבד, אלא היא כדבריו התשתית לתורת ישראל כולה על ערכיה, מצוותיה ועזרותיה. לדעתו אומנם מותר לבטל על הקדשת חלקים מארץ ישראל, היינו לא לקדש אותם לחיוב מצוות התלויות בארץ, אבל בכל זאת דעתו היא שחלקי ארץ ישראל שיקשו על ידינו, אסור לבטל על יישובם היהודי ולהותיר אותם בידי נוכרים. ובדברים בוטים ומפורשים מעביר זאת בפירוש במאמרו הגדול על שלמות הארץ על פי ההלכה. בואו דן בשאלה המעניינת אם שלמה המלך פעל על פי ההלכה שנתן לחירה ולחצור, כפי שנזכר בתנ"ך מלכים א' פרק ט', 20 ערים בגליל. והשאלה היא איך הוא עשה את זה, אסור למסור שטחים בארץ ישראל. והוא מסיק, והתקדים הוא מעניין מאוד, שבגלל המקום בכבול באזור של אדמת חול היה רשות לעשות חילופים לצורך ולתועלת ארץ ישראל, מדינתו של דוד ושלמה, ואומנם חירם התלונן על כך, איזה אדמה בגליל, אדמת כבול, ואז הוא החזיר לו, כפי שנזכר בספר דברי הימים, את אותם 20 הערים, ושלמה בנה אותם ומסרם אותם מחדש לידי בני ישראל. ואז מסיק את המסקנה שכנראה המלך שלמה פעל על פי ההלכה, כי מובא בדברי חז"ל בכמה מקומות שהיה בית דין מוסמך על פי ההלכה, כמו שדוד המלך היה לשלמה אומר בית דין שפעל על פי ההלכה. מזכיר בייחוד את המקור במסכת מכות כ"ז ב' בדרש שוחר טוב על תהילים, ואני הייתי אומר בלשון זמננו, אולי אפשר לדון בהחלפת שטחים לטובת מדינת ישראל וביטחונה, אך חלילה למסור שטחי ארץ ישראל בין נוכרים ללא תמורה ברורה, וגם אז דבר זה צריך להיות על פי הכרעת בית דין של הלכה, בית דין של תורה, והוא בגדר הוראת שעה בלבד. על כל פנים, מדברי רבנו זצ"ל ברור שיש איסור חמור למסור לנוכרים שטחי ארץ ישראל, והוא בגדר עבירה על הלך שלא תחנן, לא תיתן להם חניה וקרקע. בתשובה למסירות ועד רבני ישע, כאן אני נכתבה בזמן האחרון, בשנים האחרונות לחייו, הוא קובע שלמרות, בתשובה לשאלותיהם, שלמרות שלא הוחלט בריבונות ישראלית על ישע, בניגוד לרמת הגולן, מה שקובע לדעתו לגבי המעמד ההלכתי של השטחים, העובדה ששלטון צר שם הוא בגדר הבנות בינלאומיות, לפי דעת הרמב"ן, אחרי הכיבוש בדיעבד אסור היה מן התורה להשאיר את ישע מחוץ לריבונות ישראל, לריבונות יהודית. ובכל יום ויום, אני מצטט דבריו, שאנחנו לא מצרפים את יהודה, שומרון ועזה לארץ ישראל המקודשת, תחת ריבונות ישראל, אנו עוברים על מצוות עשה מן התורה. רבינו מוסיף, כפי שהזכרתי קודם, אולי גם לדעת הרמב"ן, מאחר שכבשנו את השטחים כתוצאה מלחמת ההגנה של מצרים, ומעולם הוא מזכיר את הדברים חלק ממדינה אחרת, רק תחת שלטון של מדינה זרה כמו מצרים או סוריה או ירדן, סביר להסיק, אני מדבר לשונו, אני מדייק, שחובתנו להגן עליהם מפני כל צער ואויב הזורם לגבשנו. הוא מגיע למסקנה המפורשת שיש איסור של תורה בביתורנו על שטחי ישע. אמנם, לגבי השאלה עד כמה צריך להיאבק נגד האפשרות הזאת של מסירת שטחים מידי שלטון זר, אבל לנשל אותנו על אדמתנו, הוא קובע כי מכיוון שמדובר במאבק נגד שלטון יהודי, העומד להסגיר חלקי ארץ ישראל לערבים, אנו כפופים לחובה של מחאה ותוכחה, בין נגד יחיד, בין נגד רבים, בין נגד השלטון כולו. ומוטלת עלינו אחריות כבדה להפעיל, ומדגיש בכל האמצעים הבלתי אלימים, את חובת המחאה שעלינו נגד הסגרת השטחים לידם. אבל אם זאת הוא קובע, אין שום היתר להפעיל כוח או אלימות נגד כוחות הביטחון. לא בהגנות מחאה נגד השלטון היהודי, או בכל פעולה שתהיה בעקבות הניסיון לפנות יהודים מאדמתם, חובה ברורה היא לנהוג בדבר בדרך בלתי אלימה. הוא מסתמך על הסוגיה הידועה בערכים דקטזיים, עד אחד חובת תוכחה, הרב אמר אז ההנקאה, שואל אמר אז כללה, רבי יוחנן אמר הנזיפה, הרמב"ם פוסק בהלכות דעות כרב, עד הקאה. לשון ימינו הייתי אומר שרבנו מחייב במסגרת תוכחה ומחאה, מחייב לעשות כל מה שביכולתנו בדרך התנגדות פסיבית, אבל הוא שולל ואוסר כל פעילות אלימה בכל דרך שלי. גם במכתב הזה לרבני ישע, וגם במאמרים שונים, מסכם רבנו זזל את דעתו, וכאן נזכר קצת על ידי רב אברהם גורן בפתיחתו, שבהקמת מדינת ישראל, לגורלה ועתידה של ארץ ישראל, מאז נכנסנו לעידן של הגאולה השלישית לפני כ-100 שנים, העניינים נקבעים לא על ידינו ולא על ידי מנהיגנו בעבר ובהווה, המתגאים ומתפארים בכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הוא כותב, ברור לי שישנה תוכנית אלוקית על שמיים מתעל ארץ ישראל, תוכנית הפועל בלי הרף להגשמת חזון הנביאים לעתיד לבוא. הרב גורן זצ"ל מסכם, חזון זה, החזון המשיחי, מתבטא בשש פונקציות שונות, ובדעה שמדינת ישראל כבר הגשימה או מגשימה שלוש מהן, והן: אחת, שחרור הארץ מידי זרים, כמעט רובה ככולה, שתיים, קיבוץ גלויות, שלוש, כוננות שלטון יהודי עצמאי בארצו, שפירושו בלשון חז"ל, החזרת או הקמת ממשלה בישראל. הוא מדגיש שיש עוד שלוש פונקציות שעדיין לא נעשו על ידי מדינת ישראל, ואנחנו אומרים שעתידות לבוא במהרה בימינו. הוא מודה אותן: אחת, הקמת הסנהדרין ובדין הגדול של ירושלים, שתיים, התשובה של עם ישראל לאלוקי ישראל, והשלישית, בניין בית המקדש. רבינו זצ"ל לא חט מפני כל בהבעת דעתו זאת, וכאן ראוי להדגיש שמרן הרב גורן זצ"ל נושא תרבות, תרבות אלוף, ממייסדי צה"ל, לא ממייסדי הרבנות הצבאית, לא היסס להתבטא בחריפות יוצאת מן הכלל נגד האסון שהנחיתה עלינו ממשלת רבין בהסכם עם רב המרצחים בעולם, ולהזהיר לידיו את יהודה שומרון ורצועת עזה. הוא מביע את אמונתו בתפילתו, ודברים נכתבו, נתפסו לספר תורת המדינה, שמן השמיים יזמרו את הדברים כך, לטובה ולברכה, וימנעו את הסגרת שטחי ארץ ישראל המקודש לידי נוכלים. הוא כותב, הוא מבטיח לנו, שכל תוכנית הוויתורים וההכשרות המרובות ביחס לארץ ישראל המקודשת יעלו בתור. הרב צצה לא פחד מהאשמה שאנחנו כאילו משיחיים. נשמע עכשיו לא מזמן ציטוט בשם ראש הממשלה המנוח, אנחנו דרך כזה, ששת האנשי המתנחלים ביש"ע, חיסרון אחד, הם קצת משיחיים. הוא לא חד, לא פחד מפני הכינוי הזה. עד הרבה. במאמר שכתב לרגל יובל ה-46 למדינת ישראל, חזר על דעתו שנמצאים בתקופה של תחילת ימות המשיח, הוא קורא לתקופה טרום משיחית. הוא תוקף בחריפות את עמדת הקיצוניים החילוניים ואת עמדת הקיצוניים החרדים, שלא מכירים לא דה יורה ולא דה פקטו במדינת ישראל, וממלאת איזושהי תוכנית אלוקית. לשאלה שהוא נשאל, האם עדיין אנחנו חיים בתקופה של גלות ובתקופה משיחית, הוא משיב: כי מאחר שהגענו לאותן שלוש פונקציות משיחיות שהזכרתי כבר, שחרור הארץ, הקמת ממשלה וכיבוש גלויות, ברור שאנחנו נמצאים בעידן השלישי, אני מצטט, העידן השלישי של הגאולה. אם כי הוא מדגיש שאין לנו עדיין על מדינת ישראל אחריות משיחית, מושג מאוד מעניין מבחינה הלכתית. אנו רשאים להכין את עצמנו לתקופה המשיחית. לדבריו, יצאנו כבר בעידן הגלות ועבר, נמצאים בתוך העידן שהתחלנו לגאולה, הוא אפילו מעלה אפשרות להקמת בית מקדש כמקדש ביניים. זה מושג חדש ונועז שכמעט לא ראית אף אחד שכותב עליו. עד שיקדשו עם ביאת המשיח במהרה יהודי הגאולה השלמה. הגישה המקורית הזאת של רבנו קובעת שמקדש הביניים איננו מקדש יחזקאל, שיבנה בתקופה המשיחית ממש על מקום המקדש. ואולי בספר ליבו, כידוע יחסו המיוחד להר הבית, שעכשיו שמענו שיצאה המהדורה החדשה של סיפור הגדול על כך, הוא קובע שמדינת ישראל העצמאית יש עליה חובה להקים מקדש בהר הבית בירושלים. בתקופה של ריבונות יהודית יש מצווה להקים מקדש, לא לפי השיטה של הרמב"ן, לא לפי שיטת רש"י שהמקדש ירד באש, אפילו לפני ביאת המשיח, שאז אולי ימנה את מקדש במקום שעכשיו אין לנו אפשרות לגשת אליו, בגלל סיבות שונות, בדרך נס ולא בדרך הטבע. יש לפנינו גישה בסיסית יסודית של מרן הרב אורן זצ"ל להקמת המדינה, להתפתחותה, למלחמותיה, לניצחונותיה ולמקומה בעולם. והגישה הבסיסית הזאת היו לה גם תוצאות הלכתיות מעשיות לעמדות שלו בפתרון שאלות אקטואליות של הלכה בזמננו, בייחוד לגבי צה"ל. אני רק אקח דוגמה אחת כי הזמן לא מאפשר לי להאריך. נזכיר כאן את הגישה העקרונית שלו לבעיית המלחמה בשבת, הלחימה בפעילותו של צה"ל בשבת לאור ההלכה, אם יש צורך בכך כדי לכבוש או להגן על שטחי ארץ ישראל ותושביה של מדינת ישראל. בשטח זה נעשתה במעל הרבות הצד עבודה עצומה שדומה לשעניים באורחה כבאוי. וכעת ברצוני לעמוד בעיקר על הגישה העקרונית שהציעה לגבי השאלה שהזכרתי, שמירת שבת בזמן מלחמה בארץ ישראל. כידוע, רגילים בדרך כלל להתייחס לכל שאלה כזו מתוך המבחן שעד כמה דרושה פעולה מסוימת או מלאכה מסוימת שתעשה בשבת לצורך הצבאי, אם יש בעשייתה בשבת צורך של פיקוח נפש של אוכל שבת. רבינו זצ"ל דיבור הלכתי מקיף שנעשה לידו למיטב זיכרוני מיד בשלבים הראשונים בראשית הדרך של רבנותו הראשית בצה"ל. הוא בירר שאם מבחינה היסטורית התפרשה ההלכה הזאת של פיקוח נפש דוחי שבת ובדין של חשמונאים לגבי המסור על המערה שנעשה באבנים בשבת, ואם כי לכל הטעמים המובאים בסוגיה בסוף מסכת יומא לגבי השאלה של מניין לפיקוח נפש של דוחי שבת, המסקנה היא כידוע לכול הוא איקלהו בירך לבר מדרבה ואמר רבה וחי בהם ולא שימות בהם. הרי בדעתו במישה לשאלה של רבה בשבת לא הלכה ראוי וצריך להצטרף לשני שיקולים הלכתיים. הוא קובע כך: העיקר הוא מה שנאמר כי חזר מיריחו עד רידתה אפילו בשבת ובלי קשר לנושא של פיקוח של נפש. אחר כך דברים שאינו בצורך כיבוש ממש או החזקת השטחים בידינו ממש אלא לצרכים מקומיים, שם בא בחשבון גם השיקול של פיקוח נפש. ואני אקרא את דבריו, כך הוא כותב בתשובתו היסודית הידועה לוחמה בשבת לאור ההלכה, תופסת 50% מהקרב של נשים לוחמה שקשה כבר לסכם לרגל אחת. הנביא עיקר דבריו, הוא אומר שיש דין מיוחד גם בזמננו להתיר כיבוש ארץ ישראל גם בשבת. הוא מדגיש, ההלכה הרווחת בישראל בדבר היתר לצאת למלחמה בשבת במלחמת מצווה, בין אם זאת מלחמת מגן ובין אם זאת מלחמת כיבוש, ובלבד שיהיה הדבר בגבולות ארץ ישראל שהופכו לה בפי הגבורה, ברור שהיא טעונה בירור לאור המחלוקת הידועה בין הפוסקים עם כיבוש ארץ ישראל בימים מלחמת מצווה. הוא כאן מכריע בסוגיית שבת בחטא ב', ששם נאמר במפורש אבל במלחמת חובה אפילו בשבת, שכן מציב לשלום נכבשה יריחו אלא בשבת, כי מאז שכתוב בה, בסוף הוא חמישה ושישה ימים וביום השביעי תקיפו את העיר של הפעמים. המקור כידוע בירושה ממועד קטן, ברבית הלכה ד', בראשית רבה סוף פרשה מ"ז. המסקנה היא, כמו שכיבושו של יהושע נעשה בשבת, לאו דווקא כדי פיקוח נפש, אלא לצורך כיבוש ארץ ישראל, הרי לדעתם של אלה שסוברים שיש היום מצווה של כיבוש ארץ ישראל, כידוע דעתו של הרמב"ן, אין ספק שחם הדין הזה של לחימה בשבת המותרת, ואז היא גם מחויבת לאור ההלכה. כאן המקום, מוריי ורבותיי, לסכם את כל הדיון המעמיק, העקרוני וההלכתי של מרן זצ"ל בנושא זה. מסביר את הדעות בראשונים, ייחוד דעתו של רבנו סעדיה גאון, שהבחין בין תקיעת שופרות, שזו הייתה הוראת שעה במלחמת יריחו, לבין מלחמה ממש. ויש דעה אחרת בראשונים, כי בשבת מותר להילחם בארץ ישראל, יש בהימלאות מהמלחמה סיכון של נפשות. הוא מסיק אחרי שהביא את כל הדעות, באופן ברור ומוחלט, שמלחמת מצווה, הלחימה בשבת מותרת, אם יש בה איזשהו אלמנט של הצלת נפשות. מסקנתו היא להסתמך על הירושלמי שהזכרתי, שמלחמת יריחו מלמדת על כל מלחמות ישראל. וההיתר אינו מבוסס על פיקוח נפש. הוא טוען, ובצדק, מצוות לחימה בארץ ישראל דוחה פיקוח נפש, כי לצדד אין לחימה בלי קורבנות. עם הגבלות מסוימות במלחמת רשות, שהמקום כאן לא להעריך אותה, אבל כמות הסיכון, סבירות הסיכון, שהוא מעריך בזה הרבה. מסקנתו של מרן הרב זצ"ל היא, ואני מצטט את דבריו, שאם מדובר במלחמה, זו הגדרה מאוד מעניינת, בקנה מידה מדיני, ולא בקנה מידה מקומי. והגדרה מאוד, התחלה מאוד מעניינת. יש היתר להילחם בשבת, על פי הקביעה בדבריו של שמאי הזקן, הוא בעל השמועה, על רדתה אפילו בשבת. יש להסתמך על עיקרון זה, ולא על פיקוח נפש, שהוא העיקרון שיש עליו להסתמך רק בהתנגשות מקומית. וההיתר לדבריו של על רדתה אפילו בשבת, עולה על ההיתר של פיקוח נפש, המבוסס על המקרא של, אשר יעשה אותם האדם וחי בניהם. מן שהדוגמה הזאת מראה גישה מהפכנית. שום רב בישראל, עד שבא מרן מירר את הדברים האלה, לא יכול להיגש בגישה הזאת. סתם רב יודע שכאילו שבת מותר פיתוח נפש. הוא התבטא באחד משיעוריו, שיחותיי, שזכיתי לשוחח איתו, שלחימה בשבת זה לא היתר, היא מצווה שדוחה שבת. עד בכך. זו הייתה כשיטון הממלכתית. היא הייתה בסיס לפסיקה עניפה ברבת אנפין של נושא השבת בצה"ל, שיסודותיה ופרטיה בירר הרב זצ"ל בתשובותיו, במאמריו ובפסקיו, וזו זכותו ההיסטורית לדור ולדורות ישראל. והיא רצון שעמדתו של הרב גורל זצ"ל לגבי האיסור למסור שטחי ארץ ישראל לידי נוכרים, והחובה למחות ולהילחם עד כמה שאפשר ובלבד לא בדרך של אלימות, תעמוד לנגד ראשי המדינה בימינו אלה. בין ראשי המדינה יש לנו חבריו ותלמידיו של רבנו. תורתו, אורו ומשנתו היא רצון שיהיו את דרכם. חבל על דעבדים ולא משתתחים. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן כן יהי רצון.